אתם מאזינים לכאן עוד.
שלום לכם, מה קורה כאן? העסקט של תאגיד השידור הישראלי, אנחנו חוזרים עם פרק חדש. בכל שבוע, אתם כבר יודעים, אנחנו מביאים לכם, בפניכם, מציגים לכם את אחד מעובדי ועובדות תאגיד השידור הישראלי, אנשי הטלוויזיה, הרדיו, הדיגיטל, לפני ומאחורי הקלעים, אנשים שיש לנו את ההזדמנות קצת לעצור, לקחת, להוריד הילוך ולדבר איתם על ענייני היום ועל ענייניהם הלפעמים ככה סמי-אישיים, טיפה יותר לעומק, ולהבין את העבודה ובכלל מה קורה במדינה. לפעמים ככה בין הכותרות הדברים רצים כל כך מהר, עד שאנחנו לא מספיקים ממש לעקוב ולהבין, ויש לנו הזדמנות נהדרת בהסקט הזה, בפודקאסט הזה, לעשות את זה. והיום האורחת שלנו היא יפעת גליק, כתבת התחקירים של כאן 11. שלום יפעת.
שלום ליאור.
תודה שאת פה.
תודה שהזמנתם.
מה שלומך?
בסדר, עד כה בסדר.
אנחנו תופסים אותך ככה, שלפנו אותך מחדר עריכה, שזה ממש אולפן ליד, אנחנו מאוד קרובים.
נכון מאוד, אנחנו עכשיו עדיין עורכים את פרק 5, שישודר מחר.
פרק 5 של הסדרה, סדרת הכתבות שלך, הכסף מזיק לבריאות.
נכון, זה מה שאנחנו מתעסקים בו השבוע, או בעצם זה מה שאני מתעסקת בו כבר די הרבה זמן בעבודה שלי.
אז רק נציג את הצוות שאיתי, רום עתיק הוא העורך, מנור בראון הוא המפיק שלנו, יוסף מרזייב עזר לנו פה עם הטכנאות, ואני ליאור אברבך, ואנחנו כאמור עם יפעת גליק. הכסף מזיק לבריאות, ספרי ככה בגדול את הכותרת של סדרת הכתבות הדי מרתקת הזו.
אנחנו החלטנו בעצם לצלול לתוך העולם מאחורי הקלעים ככה של כל העולם הזה של בריאות, בדגש באמת על בעלי ההון, על האינטרסים, על הלוביסטים, על הכסף, על הפרסומות, שזה משהו שאנחנו כשידור ציבורי, אני חייבת לומר לך, זה הכי מגניב.
שאנחנו לא משדרים בטלוויזיה פרסומות
זה,
בכלל.
זה פשוט דבר, באמת, אחד הדברים הכי מדהימים שאני יכולה לומר על העבודה בשידור הציבורי, זה דווקא היכולת להתעסק בדיוק בדברים האלה, במוקדי הכוח, בבעלי ההון, מבלי לחשוש מאיזושהי צנזורה, באמת, ונותנים לי פה יד חופשית, ואף אחד לא מנסה לנווט אותי לאיזשהו כיוון מסוים.
כן, רק נגיד, ננתן כזה רזומה קצר של אחת לפני כאן 11 בערוץ הראשון, נכון?
נכון, ולפני זה הייתי בערוץ 2.
והיית בערוץ 2, הייתי בכל בוטק.
הייתי בכל בוטק.
וגם בכל בוטק התעסק ככה באוכל, פרשת טיב טעם המפורסמת.
גם שם, גם בהטרדות מיניות.
הבשר.
גם בדברים האלה, גם בהטרדות מיניות. התעסקתי הרבה, בעצם בכל הנושאים שאני, נראה לי שזה נושאים די עקביים שמעניינים אותי.
וכשעשית בכל בוטק טיב טעם כזה, אז היה יותר מפחיד מבחינת מפרסמים, או מבחינת חופש עיתונאי, אמרו לך, עזבי בזה, אל תתעסקי, בזה כן תתעסקי?
זה היה לפני הרבה שנים, והאמת שהיום, אני לא יודעת איך, אם אני הייתי עובדת היום שם, אני לא יודעת איך הייתי רואה את זה מהצד הזה, אז אני לא ראיתי איזשהו ניסיון התערבות או איזשהו זה. באמת עשיתי, באתי, עשיתי את העבודה שלי ולא זכורה לי איזושהי צנזורה באמת. אני חושבת שמה שעשיתי בכל בוטק, או בכלל כאשר יש לנו מצבים של מצלמות נסתרות, של עדויות מאוד 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 חותכות, זה לא ברמת הבעת דעה. זאת אומרת, נורא קשה אחר כך לבוא ולהגיד, זה לא נכון, מול עובדות שמצולמות. זה גם מה שמביא הרבה פעמים אנשים, ממש מכניס אותם לתוך הכלא, זאת הראייה,
כן.
שראיית זהב שאתה אוסף, ועליה איתה אי אפשר להתווכח.
אבל אנחנו מכירים סיפורים על מפרסמים שאומרים, אם זה יתפרסם בסופו של דבר, אתם תשכחו ממני הערוץ או העיתון.
נכון, נכון.
אנחנו מכירים, וזה לא קרה לך, לא משהו שחווית.
זה לא קרה לי בכל בוטק. אני צריכה לחשוב ככה לאחור, כי אני זוכרת שהיו כל מיני סוגים של התערבויות, לא בכל בוטק, אלא בכל מיני דברים אחרים שעשיתי לאורך השנים, בכל מיני, אני עבדתי גם בידיעות אחרונות, עבדתי גם בערוץ 2, אחר כך באולפן שישי, ואני זוכרת שהיו כל מיני, זאת אומרת, לא תמיד התחקירים שלי עברו חלק, והכל היה, והכל היה בסדר, וזה, וזה תמיד מלווה בהמון דרמה עד השידור. כלומר, אנשים אף פעם לא יודעים, אנשים רואים בסוף את התוצאה הסופית, והם אומרים, איזה יופי, חמש כתבות, לא יודעת מה, מוצלחות או לא מוצלחות או זה, אבל הם לא מבינים עד כמה אנחנו עובדים קשה לפני זה, ועד כמה לפני זה אנחנו צריכים להילחם מול כמעט כל, כמעט בכל כתבה, זה קצת כמו ריטואל קבוע, אני מקבלת את המכתב מעורכי הדין, את היחצניות שמתקשרות אליי, את המון 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 טלפונים.
יש גם אנשים שפשוט...
ואיומים.
באמת?
של, כן, איומים לפני שידור, או איומים, אתה יודע...
איך זה נשמע איום כזה, למשל?
לא, זה יכול לבוא, זה יכול להיות במכתב שאנחנו מקבלים רשמי מעורך דין, אם אתם זה, אז אנחנו נתבע אתכם וכו' וכו'. נתבע אותך אישית, נתבע אתכם כמערכת.
כן, זה תמיד נתבע אותך אישית.
תמיד, כן, תמיד דברים כאלה שנועדו, זאת אומרת שהמטרה שלהם באופן מובהק היא להשתיק. מצבים שבהם, מצבים לא נעימים שנתקלתי בהם, גם בסיפורים שלי, פעם עשיתי על איזשהו, לפני המון שנים, על איזשהו מישהו שמטריד מינית, היה מתקשר אליי, הייתה תקופה מאוד ארוכה שהיו מתקשרים אליי ואומרים לי דברים מאוד לא נעימים, או שזה, או ש...
כלומר, סתם הפחדות.
ממש, כן.
כאילו,
כן, חוויתי.
שתרגישי כל הזמן תחי בפחד. זה הקונספט.
לא לדעתי, אני לא מרגישה, זה לא שאני באה ומרגישה רדופה כל הזמן ומרגישה שאני חיה בפחד, ממש ממש לא. אני חיה את החיים שלי בצורה מאוד מאוד רגילה, לא מרגישה מאוימת זה, אבל דברים לא, קרו לי דברים מאוד לא נעימים. אבל בסדר, אלה דברים שעיתונאים מתמודדים איתם, וזה בסדר. זאת אומרת, אני מתמודדת איתם. אם הייתי רוצה שכולם יאהבו אותי, הייתי הולכת ונהיית מנחה בערוץ הילדים.
כן. ויש לך את הכישורים, את אומרת. יש לך את היכולות.
לגבי זה אני לא יודעת, אבל נגיד, לא יודעת.
אבל באמת, אנשים אולי מאזינים לנו ושואלים, למה צריכה את זה? למה זה כל כך חשוב?
הנושא הזה של תחקירים, זה האמת היא שזה הרבה יותר חזק ממני. הייתה תקופה אפילו שנמאס לי. שרציתי, זה איכשהו נמשכתי לתחום הזה מאוד, מגיל מאוד מאוד צעיר, בכלל לתקשורת, לעיתונות, עשיתי עוד כילדה, וממש אחרי הצבא, שוב, הגעתי לתחנה הראשונה שזה היה כל בוטק, ופשוט נשאבתי לעולם הזה של התחקירים, זה כמעט היה יותר חזק ממני, כלומר, אני רגילה לחפור, אני נודניקית, זה האופי שלי, אני נודניקית, אני כל היום מתקשרת, העורך שלי, יהודי הירש, מקבל ממני אס-אמסים ב-7 בבוקר וב-12 בלילה, אני כל הזמן, כשאני רואה איזה משהו שנורא מעניין אותי, אני יכולה לשבת עליו שעות ולדוש בו ולדון בו ומכל הצדדים שלו. ואני מניחה שזה חלק ממה שנדרש, אולי באמת מתחקרן, כתב תחקירים, בדיעבד, אלו אולי תכונות האופי הנדרשות. וזהו, וככה, זאת אומרת, נשאבתי לזה. ניסיתי לעצור את זה באיזשהו שלב.
היה רגע... מה גרם לך? מה היה הרגע שאמרת, אולי זה לא מתאים לי?
הייתה תקופה בחיים שהרגשתי שהחיים שלי נראים כמו שחור או לבן. כלומר, כל הדברים נראים או ככה או ככה, והיה לי נורא קשה נפשית. היה לי קשה נפשית גם עם כל מיני, הייתי עם כל מיני סיפורים קשים. היה לי, הייתי כתבת בתוכנית שנקראת 360, שזאת הייתה תוכנית תחקירים ברשת בערוץ 2.
לינוי בר גפן, אם אני לא טועה.
כן, והייתי חלק מהפאנל שם שהגיש ועשה את הכתבות, ושלחו אותי למצרים במהפכה. וככה, זו הייתה ארץ מבולגנת, ואומנם צילמתי קצת רחוק מהבלגן דווקא, אבל איכשהו...
2011 אנחנו מדברים, נכון? באמת האביב הערבי שהפיל את מובארק, ואת נשלחת לכיכר תחריר.
כן, זה היה, זהו, ובדיוק צילמנו ליד כיכר תחריר, ודווקא שם בנקודה הזאת תפסו אותנו שוטרים, לקחו אותנו למשטרה, אמרו שהם כל הזמן עוד שנייה משתחררים אותנו, ומה שקרה בסופו של דבר זה שאחרי המון שעות שהם החזיקו אותנו, אמרו לנו, אוקיי, אתם הולכים למלון, וכשירדנו למטה, קשרו לנו את הידיים, ושמו לנו
כיסוי,
כיסוי על העיניים, ואמרו לנו לטובתכם האישית, גם אל תדברו זה עם זה, ושמו שומר עם כל אחד, ונסענו נסיעה מאוד ארוכה, שהייתה מאוד מאוד מפחידה בעיניי, זאת הייתה חוויה מאוד 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 קשה.
עם עיניים מכוסות וידיים
כן,
קשורות.
לא ידעתי לאן אני נוסעת, ולקחו אותנו פשוט למתקני המוחברת, לחקור אותנו, לא ידענו אם מישהו יודע בכלל מה קורה, וזאת הייתה התחושה שעד היום אני חושבת השאירה בי טראומה מאוד 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 גדולה.
הם פגעו בך במהלך בחקירה הזאת?
לא, אבל הם רצו שאני אחתום למשל על איזושהי הצהרה, וכל ההצהרה הייתה בערבית, ואני לא יודעת ערבית. אז אני אמרתי להם, איך אני יכולה לחתום עכשיו בראש שלי כבר רצו, שהם הולכים לא יודעת מה להשמיד. הם מצאו כדור אקמול ושאלו אותי אם אני
צורכת סמים וכן, או סוחרת סמים.
אני אמרתי להם, אני עיתונאית מישראל, נשלחתי כדי, זאת הייתה טראומה מאוד מאוד, שהשפיעה עליי מאוד מאוד, וחוץ מזה שזה התלווה לעוד תחושות מאוד מאוד קשות של, שאולי מיאוס מזה שבאמת העבודה היא מאוד מאוד סיזיפית, צריך כל הזמן, יש כל הזמן קצוות של חוטים, אבל רוב החוטים לא נקשרים, ועד שלא נקשרים אתה לא יכול לעשות שום דבר.
המון דברים, המון סיפורים שלא מבשילים בסופו של דבר, כן. ולא מתפרסמים.
אני חושבת שלערוץ אחד, ואז באמת נגמרה תוכנית התחקירים, ככה מצאתי את עצמי בדיוק רוצה חופש מזה. ואני חושבת שלערוץ אחד, הדבר הראשון שאמרתי להם, זה היה, אני רוצה לעשות רק כתבות צבע. אני בא לי לעשות רק כתבות צבע.
קליל, משהו קליל.
משהו קליל, קליל. ואז אתה איכשהו מכתבת צבע לכתבת צבע, ואז אתה מקבל את הסיפור, ואתה, אין, אני לא יכולה להגיד לא לסיפור טוב שאני רואה. ויותר מזה, ובאיזשהו שלב הבנתי, וסיפור אחד גרר, נגררתי לסיפור אחר, לעוד תחקיר, לעוד תחקיר, הגיע הסיפור באמת של גל בק, שהוא, שוב, הפך אותי, הפך לי את הבטן, הפך את כל מה שהבנתי על עיתונות, עד אז, עד אז תמיד אמרו לי, שאלו אותי, לפעמים שואלים אותך כעיתונאי, תגידי, את באמת יכולה לשנות משהו? באמת, באמת זה? אז הנה, הדוגמה הזאת של אני יכולה לתאר לך הסצנה, שבה שבוע בערך אחרי שזה נחשף, בשבוע או שבועיים, הם ארגנו איזושהי מחאה כזאת, המונית, בצומת שבה הוא נהרג, ואני נוסעת באוטו לשם, והייתי בטוחה שיהיו שם איזה 15 אנשים, בני המשפחה, ואני רואה מאות אדם מצטופפים בכיכר של יד, כי לא היה מקום בצומת, והמונים מדליקים נרות, ומזדהים עם הסיפור הזה, ואני רואה אחר כך...
כן, אולי נזכיר, כי מי שלא זוכר, אנחנו נראים קודם כל על איזו שנה, 2000, לא מזמן,
2015.
סיפור שלך ושל איילה חסון, ביחד, עד שתכן בערוץ אחד עדיין, ואתם מביאות את הסיפור של טיוח לכאורה של
תאונת דרכים.
כן,
של בת השירים שבעצם דורסת למוות את גל בק בין ה-16. זה היה סיפור שכל כך טלטל אותי וכל כך השפיע עליי בכל כך הרבה רמות, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית. הבנתי את המקום של העיתונאי, הבנתי כמה זה חשוב, כמה תחקירים באמת הם משמעותיים, באמת עד כמה שמכתבות צבע אני נהנית, ואני באמת נהנית לצחוק, וזה כיף לי לעשות דברים שאני צוחקת מהם, שמרגשים אותי, וזה, אבל באמת התפקיד שלי כל רגע שבו היום, כל רגע שבו אני לא עושה תחקיר, שאני לא עסוקה בלגלות משהו שהוא לא ידוע, או שאני לא חותרת לזה, הוא מרגיש לי רגע מבוזבז קצת.
כן, אבל את יודעת, בסוף, השאלה באמת, את אומרת, האם זה משנה מציאות? מה נגמר עם הפרשה הזאת של גל בק, למשל היום?
אז זהו, בסופו של דבר, כמובן, שי ניצן, נפתח התיק מחדש, צריך לומר, אבל עברו 10 שנים, ושי ניצן בסופו של דבר החליט לסגור את התיק. אבל הייתה לזה משמעות, אני חושבת, ברף, מה שמכונה, הרף הציבורי. זה היה מאוד חשוב, אני חושבת גם להורים שלו להביא איזשהו, כן, אני חושבת שאיזשהו, זה גם מה שאמרתי לאבא שלו בשיחה שלי, בשיחות אחרות שלי איתו, אני חושבת שכן נעשה איזשהו צדק ציבורי מסוים, וכן זה מרגיש לי כמו החמצה מאוד גדולה ברמה, באמת אולי במישור
של הצדק.
כן, במישור של תחנות הצדק, המישור הרשמי, אבל בסך הכל, באמת אני חושבת שהציבור ידע, נודע לו המקרה הזה, ובעקבות הסיפור הזה, גם יצאתי לדרך עם עוד המון המון סיפורים אחרים של המון תאונות אחרות, תאונות דרכים, כי פתאום התחילו לפנות אליי המון המון הורים, ואז הבנתי שיש פה איזושהי בעיה הרבה יותר רחבה, בעיה של הורים, של משפחות, של קורבנות, של תאונות דרכים, כן. שלא מקבלות את המענה כן. מהמערכת.
תראי, אני חושב שאחד הדברים המדהימים בסיפור הזה, שזה היה, אתה פתאום לא מזהה כל כך את המדינה שלך. אתה לא מאמין שדברים כאלה יכולים לקרות במדינה, שבסך הכל אתה תופס מדינה מערבית, מתקדמת, דמוקרטית, שיש בה מערכות מסודרות, ופתאום נראה משהו כמו טיוח, משהו שנראה לנו מהעולם השלישי.
יותר מזה, אני גם חושבת שבאיזשהו מקום, תראה, זה לא שאני תמימה, זה לא שאני זה, אבל שם נראה לי שהטיפה האחרונה שלה, של התמימות שנשארה עוד בי, לגמרי...
נעלמה בתחקיר הזה.
נעלמה. היום אני הרבה יותר חשדנית לגבי דברים, והרבה יותר מאמינה. כשפעם שהיו מספרים לי סיפורים כאלה, אני לא האמנתי, זה יכול לקרות. והיום, ככל שאני מתבגרת, אולי לתוך המקצוע הזה, אולי באמת אחרי זה, בעקבות זה, ובעקבות סיפורים אחרים, הבנתי שדברים כאלה יכולים לקרות.
את יודעת, זה מתחבר מאוד לסיפור שאת עושה היום. להבדיל, יש הבדל כמובן, אבל זה כן מתחבר לתפקיד הגדול שכסף כנראה משחק במדינה הזאת. אנחנו חוזרים לתחקיר של הקשר באמת בין בעלי ההון, בין החברות הגדולות במשק, חברות המזון הגדולות במשק, לבין באמת מערכת הבריאות במקרה הזה, לעומת מערכת הצדק, המשפט, האכיפה במקרה ההוא, ועד כמה הכסף, האנשים העשירים במדינה הזאת, באמת מסובבים את המערכת.
אני חושבת בצורה הרבה יותר עזה ממה שהציבור מדמיין. אני חושבת שהם משפיעים על כל דבר כמעט שקורה. ויותר מזה, זה קצת מפחיד אותי. משום שהם יכולים לקנות, בעצם לקנות בכסף, גם אנשים שהם לכאורה נראים, אנשים שהם שליחי ציבור, כמו רופאים למשל.
כן.
אנחנו מדברים על לוביסטים. אז היום לוביסט יכול להיות לא רק בן אדם שעונד, שבא לכנסת ועונד את, אתה יודע, את הסרט המיוחד של הלוביסט. לוביסט היום יכול להיות גם בן אדם שהוא רופא, הוא דוקטור במקצוע שלו, וקונים את שירותיו, קונים ממנו חוות דעת, איזושהי חברה, למשל חברת ג'ול. אוקיי? של הסיגריות האלקטרוניות.
סיגריות אלקטרוניות.
כן? שהיא מאוד שנויה
במחלוקת, נכון?
נכון, עכשיו באמת אסרו את המכירה של 5%, ואנחנו נראה שכן מוכרים, דרך אגב, בתחקיר שלנו, שממשיכים למכור. אבל באמת, חברת ג'ול מחליטה לזכור את שירותיו של פרופסור יהודה אדלר, שהוא קרדיולוג בכיר, אגב, שהוא זכר כמי שהיה מועמד מטעמו של סגן השר ליצמן לניהול בית החולים וולפסון. והבן אדם מסביר לי, בפירוט רב, בשיחה, בריאיון, עד כמה הוא מאמין בג'ול, שזה סוג של מכשיר גמילה כמעט. איך שהוא מסביר לי, בלי שום טיפת מחשבה שאולי מה שהוא עושה הוא לא מוסרי, לא אתי, הוא בטוח ש... זאת אומרת, הוא מסביר לי איך הוא כרופא ממליץ מצד אחד למטופליו על ג'ול, מצד שני הוא מקבל כסף מהחברה הזאת. אני יושבת בריאיון ואני אומרת לעצמי, ריבונו של עולם, הבן אדם לא רואים פה שמשהו לא מסתדר לי.
שהוא באמת מאמין במה שהוא אומר. את חושבת שקנו אותו?
אני חושבת, תראה, אם מותר לי לומר את דעתי, כן, אני חושבת שלא רק אותו, אני חושבת שזאת פרקטיקה ידועה, זאת פרקטיקה בעולם שידועה, שיצרני חברות טבק משתמשות באנשי מקצוע, קונות את השירות שלהם.
כדי להלבין את השירות. עכשיו, להבדיל שוב, אבל את גם מביאה כל מיני מומחים כאלה, שאנחנו כמו סופרנני או רולידר, שהציבור מאוד מעריך את חוות דעתם המקצועית בתחום גידול הילדים.
במשך שנים ארוכות, בונים את עצמם, הם אנשים, פרופסור רולידר, וגברת דליות, שבמשך שנים הם בונים את הפרסונה הציבורית שלהם, בזה שהם שניהם באמת מתעסקים בחינוך ילדים, נחשבים כמעט לכהני חינוך ילדים, אפילו כותבים על זה ספרים, ואנשים מגיעים אליהם לקליניקות בגלל הידוענות הזאת שלהם. וחברות היצרניות של ממתקים, של חברות ממתקים, קודם כל, אני יושבת, בוא נלך אחורה, אני יושבת איתם בריאיון, הם מסבירים לי בעריכות, בריאיון, עד כמה ממתקים זה לא טוב, ועד כמה ילדים מושפעים מפרסומות, ובא בעת, כאשר אני שואלת אותם על הפרסומת שלהם,
מה אמרת להם, אגב, שאת הולכת לדבר איתם? כי הם לא ידעו שאת הולכת להשחיל להם את הסיפור הביסלי, למשל, מיכל דליות.
אז זהו, קודם כל, אני נוהגת, אני לא משקרת, זאת אומרת, וההפך. אנחנו באמת דיברנו על זה שאנחנו הולכים לדבר על נושא של מאכל, של מזון ושל בריאות הציבור. ולפני ראיון, היא עוד שאלה אותי, תגידי, אנחנו הולכים לעסוק בנושא של הפרסומת שלי? אני לא יודעת, בוא נזרום, בוא נראה. ואז באמת התחלנו לזרום עם השיחה, ובתוך השיחה אני שואלת אותה, כי זה לגיטימי, כי זה בריאות הציבור, כאמור. ואז היא אומרת לי, ביסלי זה גם לא בריא. תגידי.
אז בואו נשמע את הקטע הזה, רגע.
אני צפיתי בפרסומת הזאת.
הפרסומת שלי מפרסמת עוד מוצר.
אז זה לא סתם.
אני יכולה גם לפרסם קינוע, ויש אנשים שיגידו, אוח, קינוע.
אבל זה לא עניין של טעם. מה שאת מפרסמת הוא ביסלי.
נכון.
ביסלי זה בריא?
ביסלי זה גם לא בריא. זה עניין של מינון ואיזון.
מה זה מידה?
מידה של מה?
מידה של ביסלי. כאילו, כמה זה מידה? בפרסומת נגיד של ביסלי.
בזה נגמר הרעיון.
אוקיי.
עם עמוס רולידר הסיפור היה אחר, משום שכל מה שאני עשיתי כעיתונאית היה בסך הכל לרפרר לפרסומת של סופרנני. אני שאלתי אותו בצורה לגיטימית, מה דעתו על הפרסומת של סופרנני? זאת אומרת, אני לא יודע מה, אני לא רוצה להגיד דעתי על הפרסומת של סופרנני, אבל אני,
אני עשיתי לשוקולד למבוגרים.
כן, למבוגרים. אז אני שואלת אותו, מה זאת אומרת? מה זה? אז הוא אמר לי, לא, א', שוקולד זה בריא. מה שאני עושה זה בריא. כמות של נדמה לי של 7 כפיות סוכר ב-50 גרם, משהו
כן, אבל
זוי לגמרי.
חייבים להגיד, גם כשאני צפיתי בזה וראיתי שאת מתהלכת ככה במזנונים של בתי החולים ובמרכזים המסחריים שיש בחלק מבתי החולים ממש, ואת כאילו תופסת רוגלך ואת רואה, יש פה בריאוש ו... את יודעת, מותר לאכול את המאכלים האלה.
כאילו, אתה אומר, כולה, כולה רוגלך.
כולה רוגלך.
עכשיו, טוב שאתה אומר את זה, אני שמחה שאתה אומר את זה, אני אגיד לך למה. משום שהכולה רוגלך האלה, זו הסיבה שבקומה 6 מטפלים עכשיו באמא של חברה הטובה שלי, ששוכבת שם ומתמודדת עם מחלת הסוכרת, או דודה של מישהו אחר, או ממחלות שיכולות לגרום גם למוות. וזה בדיוק הדברים... בדיוק הדברים שאם אנחנו רוצים כציבור לחנך אליהם, אנחנו לא יכולים לאפשר לבתי חולים לבוא ולנהוג כך כאחרוני הפושעים בעצם, כאחרוני פושעי הסוכר. הם פושעי סוכר, ממש.
זה לא דקדקנות יתר, זה לא קטנוניות.
אני ממש לא חושבת שזו קטנוניות, משם זה צריך להתחיל. עם בתי החולים שלנו, עם אנשי הציבור הרפואיים שלנו, שזה התפקיד שלהם לחנך אותנו לבריאות טובה, אז הם לא יעשו את זה, אז מי יעשה את זה בעצם? ויותר מזה, כשאנחנו מדברים על מידתיות, אנחנו מדברים על מידתיות בסביבה שהיא בריאה. זאת אומרת, אם היית אוכל הכל בריא, אז וכולי. פה אנחנו לא חיים רובנו בסביבה בריאה. כולנו, רובנו חיים על מזון מהיר.
כן.
אז זה לא שזה חד פעמי. חד פעמי אני אוכל בבית חולים, כי באמת מושפז לי קרוב, ואני רוצה לשמח אותו עם מעט סוכר.
כן, את יודעת, אם אוכלים לי סלסלות שוקולד למטה ב...
בדיוק, זה לא. זה מה שאנשים לא מבינים, וזאת נקודה ששווה להתעכב עליה. יתרה מכך, גם בדברים שאתה מצפה, למשל בוועידת ישראל לרפואה, 2018, אני רואה שכולם אוכלים את הדברי המתיקה האלה. למה?
מאפים, רוגלך, בורקסים.
זה מקומם אותי וזה מעצבן אותי.
עכשיו לא, זה מעצבן אותך בעיקר כי את אומרת הם מתפתים למי ששם את הרוגלך האלה שם ומי ששם את המקדונלדס למטה באיכילוב.
ואתה יודע מי הם? הם אלה שנתנו חסות. הם נותני החסות, איך הרי הדברים האלה קורים? הנה, בעלי העוני, הנה הקשר שלך. כי מי שנותן את החסות לכנס לוועידת הרפואה 2018, הן אותן חברות, כמו שטראוס למשל, כמו תנובה, כמו שטראוס, שבוא נגיד שהאוכל שהם מגישים לא בדיוק מופת של בריאות. כל מיני מעדנים דיפרמטיקה. גם וגם, בסדר, אוקיי. אבל הם האנשים שאחר כך מקבלים גם בימה, מקום של כבוד ונועמים בכנס, מול אותם אנשים שמחליטים בנושא שלהם. כלומר, למשל ליצמן, שיושב בזה, אנשים שיושבים מכובדים, כן, בדיוק, אנשים שיושבים בוועדות, אנשים שהם קובעי המדיניות, יש להם עכשיו חלון פתוח עם זה. זאת אומרת, הם לא צריכים פגישה. היום זה כבר, בשביל מה צריך פגישות היום? היום הם נותנים חסות, ויש להם מקום בבמה, משמיעים דעתם, בתמורה לזה שהם שילמו כסף. בעיניי, וגם, אגב, ארגון הבריאות העולמי, אני יודעת שזו העמדה שלו, שבאמת מה זה, נותני חסות, לא צריכים להיות כאלה. ואגב, לפני שנתיים, נבלם רק ברגע האחרון מתן חסות של חברת פיליפ מוריס על ועידת ישראל רפואה.
עד כדי ככה, עם בושה.
אתה יודע איפה זה מתחיל, אבל אתה לא יודע איפה זה יכול לגמרי.
כן, אז באמת, אז עד כמה הרפואה שלנו, ממש בתוך המחלקות, בתוך בתי החולים, עד כמה היא מושפעת מאינטרסים כלכליים?
תראה, אנחנו התעסקנו בזה שבתוך בתי החולים, בזה שבקומות העליונות מוכרים לנו באמת מטפלים מטפלים במחלות שלנו, ובקומה התחתונה מוכרים לנו דברי מתיקה. אני חושבת אם אתה מדבר על אנשי רפואה, אני חושבת ששווה אולי לדבר גם קצת על אנשי בריאות הציבור. כן. בעצם רופאי בריאות הציבור, אנשים שהם עסוקים במניעה. ואותם למשל, גם כן מנסים לקנות את אותם, בעצם, בכל מיני דרכים.
כן, ראינו שלפני ועדה בכנסת למשל, מתקשרים ומציעים ג'וב ממש.
בדיוק, זאת אומרת, מה שאנחנו הבאנו, זה למשל, אני רוצה לספר לך על סיטואציה שבה דוקטור חגי לוין, רופא בריאות הציבור, מומחה לבריאות הציבור, שגם אוחז במשרה רשמית מזכיר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, מקבל ערב איזשהו דיון חשוב בנושא של סימון מוצרי מזון מזיק, מקבל שיחה מבחירה ביוניליבר, שמציעה לו במקרה לגמרי להשתתף באיזשהו פורום מומחים, ולקבל כסף בכל ישיבה, מאות דולרים, וכשהוא שואל אותה, תגידי, זה לא ניגוד עניינים, זה לא זה, בכל זאת אני עם המשרה שלי, זאת אומרת לו, לא, אני לא צריך לדווח על זה, נגיד אם אני מתראיין, אני לא צריך להגיד, אז היא אומרת לו, לא, אלה הדברים, בשיחות הקטנות האלה, המוקלטות, אתה רואה בעצם איך העניינים האלה...
הגופים האלה הגדולים עובדים, באמת,
בדיוק, מתנהלים.
שגופים עם המון כסף, הם באמת יכולות השפעה עצומות.
אני לא מאמינה שזה תמים. כלומר, גם הם, שאחר כך פנינו אליהם, אמרו, מה פתאום, זה לא, אין לזה שום קשר, פנינו אליו כמומחה. אוקיי, תראו, נו, באמת, הבן אדם הוא מוכר. הוא מוכר בקהיליה שלכם. אתם יודעים שהוא משמש כלוביסט מספר אחת של הציבור. של הציבור, לא שלכם. והוא דווקא מתנגד אליכם. ואתם זקוקים לא לכל מיני קידום אינטרסים שלכם. זה נראה לא טוב. זה נראה לא טוב.
כן.
וזה נגיד משהו שבאמת...
מה הם אומרים בתגובה, אגב, לניסיון הזה?
אז הם אומרים, פנינו אליו בלי קשר, אנחנו לא ניסינו לקנות אותו, פנינו אליו בלי קשר, עיתוי לא היה עניין משמעותי. זו כמובן התגובה הרשמית שלהם, זו תמיד התגובה הרשמית של אנשים, של בעלי ההון, כמובן.
רצינו לעבוד איתו, זה מה שהם אומרים.
כן, רצינו לעבוד איתו, פנינו לשורה ארוכה של מומחים.
בואי נדבר בכלל על מוסד התחקיר. נדמה שמצד אחד הולכות ומתמעדות הפינות התחקיריות בטלוויזיה, בעיקר אחרי פיצול ערוץ 2, תוכניות כמו, אפילו מוסד כמו עובדה, הלך והתפוגג איפשהו בלוח השידורים, ככה פחות הייתה עונה, לא הייתה עונה, נעלמה, לא... כאילו, מצד אחד חסרים תחקירים בטלוויזיה, הולכים ונעלמים, מהצד השני, כמעט הכל היום קוראים לו תחקיר. בדיקה של כל חברת, בדיקת סל, השוואת סל הכי פשוטה מקבלת את הכותרת תחקיר.
נכון, קודם כל יש זילות במונח תחקיר. הרבה יותר ממה שהוא היה פעם. היום באמת לכל דבר קוראים תחקיר. לגבי הנושא הזה של באמת שתוכניות תחקיר תופסות מקום אולי יותר רחוק, בסופו של דבר זה עולה המון כסף. תחקיר עולה המון המון כסף. והוא לוקח זמן. הוא לא תמיד עובד.
תסבירי למי שלא מבין למה זה, למה זה עולה הרבה כסף ולמה זה לוקח הרבה זמן.
אני מקבל, אני עכשיו יושבת איתך, אני עובדת על, לא יודעת מה, חמישה, שישה סיפורים במקביל, נגיד, שאני קיבלתי, אוקיי? אולי, אולי, אולי יצא מזה משהו אחד, אולי. יש, כדי שיצא מזה משהו, אני לפעמים, למשל, הנה, היה לי בתחילת דרכי בתאגיד פה, כשהוא רק נפתח, עשיתי את סדרת התחקירים על מכבי תל אביב בחדורסל.
כן.
אני עבדתי על על החלק הראשון, על החלק של תאונת הדרכים של וויל ביינום, mm-hmm. שפה ייצג שוב, עורך הדין שמעון מזרחי, אותו, והוציאו אותו ככה בלי כלום. אני עבדתי על זה כדי באמת להביא את המסמכים, עבדתי שנה כדי להשיג אותם. כולל mm-hmm. הייתה לי חופשת לידה באמצע, וגם הגעתי איזה. אני, הייתה לי תקופה שאני במשך חודשים הייתי מגיעה כל שבוע, כל שבוע, כמו בסרט, שאהבתי את ההשראה שלי משם, mm-hmm. הסרט של על התחקירנים.
ספוטלייט.
היה שם איזה אחד נודניק, שכל שבוע בא לאיזה משרד של איזה מישהו שהוא רצה ממנו מסמך. אז אותו דבר, אני באתי, וכל שבוע הייתה תקופה, היה לי יומים קבועים, הייתי באה בשעות קבועות, וחכה למישהו מסוים למקור, כדי שייתן לי מסמכים. וכל שבוע, זאת אומרת, ולא, הוא לא רוצה, הוא נפנף אותי. והוא נפנף ונפנף ונפנף, ונפנף אותי בטלפון, ונפנף אותי. והייתי מגיעה אליו של המשרד, יושבת ומחכה, ואלן, מה עניינים, אלן, מה עניינים, אלן, מה עניינים. בסופו של דבר, העניינים התקדמו לזה ש, שהצלחתי בסופו של דבר לשים, המקור עזר לי להשיג את, את המסמכים האלה. ואלה דברים, וברגע שפתחתי את המסמכים, אני זוכרת, ישבתי בבית קפה, זה היה זה, ואז לא ידעתי מה נראה שם, וראיתי באמת שעורך הדין שמעון מזרחי שוחח עם איזושהי ידת ראייה ששינתה את דעתה, זה הימם אותי, זה דברים קטנים, 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 שאפשר בקלות היה לא לשים להם לב, וזה הימם אותי. אז אלה דברים שלוקחים המון המון זמן, המון כסף, המון משאבים, וגם המון, לפעמים המון ימי צילום, והמון השקעה.
ואת לבד, את עושה לבד את כל תחקיר כזה?
לא, יש צוות מאוד מכובד שסובב סביב כל פרויקט ועובד עליו ביחד. אנחנו קבוצה של מונה את אודי הירשה, העורך שלנו שהוא ככה באמת מתנה לכל עיתונאי חוקר, וסימה מואס המפיקה, ולורה קורנפלד שעוזרת לה, ויש לנו את שורה ארוכה של באמת תחקירנים מצוינים, כמו ירון ביטר ואורין רוזנר, וגם
את עורך הוידאו.
נכון, יש את עורך הוידאו שמלווה אותי, פלג נתנאל, בהרבה מאוד פרויקטים, וגם בפרויקט הנוכחי. כל האנשים האלה זה צוות שככה עוטף, ועוזר לי מאוד מאוד להגיע בסופו של דבר. אנחנו רואים, אולי זאת הכתבה שכאילו רואים כתבתה של יפעת גליק, אבל יש בו המון אנשים.
כן.
שעומדים מאחורי כל פרויקט.
אז בגלל הכסף, את אומרת, זה נדחק ונכחד מוסד התחקיר המשמעותי?
אני חושבת שכמובן מי שמנסה, יש גם אנשים שמנסים להשפיע על על האופן שבו יראו התחקירים שלנו, או על מה יחשבו תחקירים, או על שמשפיעים, שמנסים להשפיע באופן ישיר או עקיף.
כאילו, מה זה, על מה, אומרים, זה דבר קטן, בוא נקרא לזה תחקיר, ואז נסתפק בזאת? מה זאת אומרת?
אני חושבת שיש כל מיני, קודם כל יש, בוא נתחיל בעיתונאי עצמו. היום כבר יש סוג של צנזורה עצמית אצל הרבה מאוד מהעיתונאים. הם יודעים שיהיה קשה להם להעביר משהו. אז בין אם צריך המון כוח, גם כוח נפשית. לפעמים זה הניסיון להילחם מחוץ, אבל גם לפעמים זה הניסיון להילחם מבית. לשכנע את האנשים שלך בבית.
את העורך.
את העורך שלך, ללכת על זה.
כי העורך מזהה פה איזשהו סיפור ואומר, אוקיי, זה הולך להיות כאב ראש גדול בשבילי.
כן, אז למזלי באמת, היו לי, אני חושבת, לאורך השנים אורחים טובים שבאמת עמדו מאחוריי, אבל, ועכשיו אודי הירש, כאמור, שמאוד מאוד מאוד מגבה, אבל זה מאוד, זה קודם כל המלחמה הזאת על כל דבר, אם זה יתפרסם, אם זה לא, מה, איך, כל הדבר הזה. אז קודם כל יש עיתונאים שלא רוצים לפתוח במלחמה הזאת, ושאולי חושבים שאולי רוצים למצוא חן. יש מערכות אולי שיותר, אתה יודע, למשל בערוצים המסחריים, אני מניחה שיותר קשה לעמוד מול גופים שבעצם הם בעלי הבית.
כן, כי בעלי הבית הם בעלי הון, הם תשובה, ולעמוד, הם אחימופר.
ולעמוד מולם. אני אגב, לא חושבת שהמוסד כמו עובדה מפחד מכל הדברים האלה. אני חושבת שפשוט אין הרבה אולי אנשים שמוכנים לעבוד באופן שיהיה כל כך, שהוא כל כך אינטנסיבי וכל כך סיזיפי ולא מתגמל אולי.
ואגרסיבי גם, ולריב, ולהתווכח, ולהיות מאוים.
בדיוק, זאת אומרת, עם כל בן אדם כזה, עם המון אנשים, אני זוכרת שהיה לי את התחקיר של מדה, של הטרדות מיניות שעסקתי בו. ומדה ניסו לדבר עם האורחים שלי, וניסו להשפיע, וניסו, הייתה תקופה שחשפתי בערוץ הראשון, כל מיני הטרדות מיניות שעברו נשים במדה מתנדבות, חלקן קטינות על ידי נהגי אמבולנס, וניסו להשפיע, והשיא, אני זוכרת, הייתה איזושהי טיסה שמדה הוציאה לאיזשהו אזור אסון, ולא אלו בסופו של דבר את כתבת הבריאות של
ערוץ אחד.
של ערוץ אחד.
כנקמה על התחקיר שלך.
הם כמובן אמרו שלא. דרשה לי לחלוק על ההנחה
כן,
הזאת.
אנחנו נוראים על מדה, על מגן דוד כן. אדום, לא על איזשהו גוף מסחרי. כן.
וכל דבר כזה, כל מקום כזה שאני הולכת ונפתחים אליי, ואולי מספרים לי דברים, ואחר כך באמת אולי שמים עליי איקס גם, זה לא נעים כל כך להסתובב במקומות שאני יודעת שלא...
כן.
הנה, עכשיו ראיינתי את חברת הכנסת מירב בן ארי, ששלחה לי אחרי הכתבה הראיון, שאמרה ש... זאת אומרת, היא נפתחה אליי מאוד.
כן.
לא יודעת, אנשים באים והם מספרים לי, ויוצא שהם נפתחים אליי. לא יודעת למה.
מדברים, נגיד, היא דיברה על הלוביסטים במקרה הזה.
כן, ואז היא אמרה, אני לוביסט, ברגע באמת כן, שאני מאוד מאוד מעריכה את הכנות הזאת, הנדירה הזאת, היא אמרה שהיא לוביסטית של התעשייה. והיא כנראה, היא צפתה בזה בבית, ודעתה לא, היא הרגישה שהיא אולי פתחה את הלב יותר מדי.
היא פתאום הבינה את הקונטקסט הרחב של הסיפור?
כן, והיא סימסה לי בנחרצות, שיכול שהיא לא תהיה כבר חברה, שהיא כבר לא...
איתך אני גמרתי, בקיצור.
כן, משהו כזה.
כן.
זה לא נעים לי. כל אחד רוצה שיאהבו אותו, אבל שוב, זו עבודה שלי, וזה מה שאני בוחרת, ואני מאוד מאוד מאמינה בעבודה הזאת. אני מאוד מאמינה בלשרת את הציבור, ולא את בעלי ההון או את אנשים. אני מאמינה בלשאול שאלות את נבחרי הציבור. לא לפחד מזה.
מה תחקיר החלומות שלך? מה את מתה לחשוף?
את מה שלא חשפתי, את הסיפורים שעוד לא, אני תמיד כמהה לסיפור שעוד לא הבאתי, לגילוי גדול באמת, לעוד סיפורים כאלה. אני, אחרי הסיפור, זאת אומרת, יש המון המון סיפורים שעדיין לא נחשפו, אני חושבת, בתחום הזה של המשפט ושל משפט צדק, בתחום של משפט צדק באמת, שמשפט צדק לא נעשה. אני חושבת שיש המון המון מקרים כאלה. הנושא של רות דוד מרתק אותי, שנים.
הפרקליטה, פרקליטת מחוז תל אביב.
פשוט מרתק אותי. אני...
שלא בזמן אנחנו קוראים שזה סיפור כנראה שהולך להתפוגג, התחקיר הזה, כל החקירה העצומה הזאת.
כן, אנחנו רואים את זה בהרבה מקרים.
הולכת ומתפוררת.
אנחנו רואים את זה בהרבה מקרים. ואני, אותי מרתקים כל המקרים האלה שלא נפטרו, תעלומות האלה. יש איזה סיפור שמאוד מאוד מציק לי. עשיתי עליו תחקיר פעם, רצח של אישה. שהייתה רצח בדמי ימיה של אישה שקוראים לה ליאור החיות. היא הייתה פרצה שריפה בדירה שלה, בתל אביב, בדרום תל אביב, ובהתחלה חשבו שזו שריפה. אבל במסמכים שהשגתי, נכתב שזה בעצם, שהיא מתה לא כתוצאה מהשריפה, אלא עוד קודם כנראה, מאיזושהי חניקה. וניסיתי בכל כוחי לנסות לעזור. עכשיו יש לה אימא, והיא אמא חד-הורית, זאת הייתה הילדה היחידה שלה. והיא בעצמה התמודדה עם מחלה קשה וכולי. והאימא פנתה אליי, וכל הרצון שלה היה בעצם למצוא את הרוצח של הבן, של הבת שלה. וליוויתי אותה, וניסיתי לעזור לה למצוא איזשהו קצה של חוט שהוביל אותה, באמת היא פנתה למשטרה, אז כמובן המשטרה חוקרת, אבל המשטרה לא מתקדמת עם החקירה. ולא הצלחתי במשימה הזאת.
לא מצאת.
לא, אתה יודע, הגענו לאיזשהו, בשיא התחקיר, הגענו לאיזשהו מצלמה נסתרת שרואים באיזושהי תחנת דלק בלילה של מישהו שממלא, וחשבנו אולי זה, אולי יש לזה קשר, אולי באמת, והפספוס הזה, והעובדה שאני עדיין בקשר איתה, ואני עדיין, אנחנו מנסות להבין ביחד כבר, לא זוכרת מתי פרסמתי כבר את הסיפור הזה, ושנתיים בטח, ואנחנו עדיין בקשר, ועדיין מנסות להבין ביחד מה היה יכול להיות, מי רצה במות ביתה, זה סיפור שלא מניח לי.
כן. ואת מאמינה שבה, באמת ביכולות שלך כעיתונאית, בסוף את לא משטרה. יש לך את היכולות למצוא את הרוצח?
אני חושבת שלמשטרה יש כוחות, אם אתה מדבר על עזרים טכניים, יש להם עזרים טכניים הרבה יותר מאשר עיתונאי שהולך איזה. אבל אני מאוד מאמינה בשיטה הישנה, של ללכת ברגל, לשאול אנשים, להסתובב במקומות.
כמו שעשיתם באמת אז עם בק, נכון? בפרשת בק.
כן, פשוט הסתובבנו.
הלכתם לפיצוצייה, לנהגי המוניות.
עכשיו, אתה לא תאמין כמה דברים יוצאים משם. אתה לא תאמין. זה דבר שהוא... עזוב אותך, אנשים מדברים עם מקורות, פוליטיקאים וזה. אני, כל מה שאני עושה, אני תמיד הולכת... שיטה שלי זה ללכת ברגל לאותם מקומות, איפה שזה קרה. להעריך את השטח, לנסות להבין מה היה שם, דבר עם השכנים, דבר עם כל מי שאפשר. ואתה לא תאמין כמה דברים יוצאים, וכמה דברים המשטרה מפספסת. אני היום לא מרגישה שהחקירות של המשטרה תמיד ממוצות.
כן.
או שהחקירות הן תמיד יסודיות. ראיתי לא מעט תיקי חקירה, ואני יכולה לספר לך שיש הרבה תיקי חקירה עם הרבה מאוד בעיות, החל מבעיות טכניות ועד בעיות באמת שהם לא שואלים, הם לא שואלים הרבה מאוד שאלות שהם צריכים לשאול באותו זמן.
מתוך איזשהו פרקטיקה כבר של עבודה סדרתית.
היה לי עכשיו, עשיתי סדרת כתבות לכאן, בנושא של מוות בחסות החוק. ואנחנו בדקנו שם כמה מקרים של מוות ששוטר יורה באזרח. בדקנו, והגעתי לכל מיני דיקי חקירה. ואני יכולה להגיד לך שראיתי באמת, וניתחתי גם עם מומחים כמובן, את הדברים האלה. ואני רואה בהרבה מקרים שהם לא שואלים שאלות מאוד בסיסיות. שהם לא שואלים מיד את השאלות. שלא תמיד הם יודעים להסיק את המסקנות אולי ממה שהם היו צריכים, או לא יודעים לקרוא בין השורות מספיק. אני לא יודע, תראה, הם עובדים נורא קשה, יכול להיות שזה עניין של אומס.
כן.
יכול להיות שלא נפלו על החוקר המתאים, ויכולות להיות עוד כל מיני סיבות. אז אני לא...
היום... לא אכפת להם.
אני חושבת שלרובם מאוד אכפת, רובם, אני יוצאת מתוך נקודת הנחה של רובם אכפת. אני לא יוצאת מנקודת הנחה שכולם מושחתים, והעולם הזה הוא עולם רע. אבל אני יודעת שיש מושחתים, ואני יודעת שאותם אני רוצה למצוא, אני רוצה לתפוס אותם.
השוטרים המושחתים.
שוטרים מושחתים, אנשי... כן, אנשים זה מאוד...
שוטרים מושחתים, פרקליטים מושחתים, רופאים מושחתים, פוליטיקאים מושחתים, כולם שם? כולם קיימים?
זה משהו שמאוד מאוד מאוד מציק לי. זה נושא שמאוד מאוד מעסיק אותי בשנים האחרונות, זה, והנושא של הטרדות מיניות, שהוא נושא שבאמת אני פועלת בו, משתדלת לפעול בו רבות.
כן, יכולנו לדבר על זה שעות, כי זה באמת סיפור שקוראים... ממש יש תזוזות טקטוניות בסיפור הזה של הטרדות מיניות ובתפיסה החברתית סביב העניין הזה. אבל באמת שאנחנו נורים על תחקירים, ואני שואל אותך, על בעצם למה יש פחות תחקירים, ואיפה נעלמו שמורות הטבע של התחקירים. אני רוצה לשאול אותך מהצד השני, מהצד הציבורי. כי בעבר, כשחושף דן מרגלית את חשבון הדולרים של רבין, בום, מתרסק, נופלת ממשלה, מתפטר. פה נדמה שפיתחנו כולנו, הציבור, הפוליטיקאים, מושאי התחקיר, וכמובן מי שאמור להסתכל על התחקיר הזה, אור מאוד עבה, ודברים כבר לא מעניינים אותנו ולא מסעירים אותנו כמו שפעם הסעירו.
נכון, אנחנו הפכנו להיות חברה אדישה. ככל שהדברים יותר חמורים ויותר זה, אני נתקלת בזה כל הזמן. אנחנו הפכנו להיות חברה אדישה, שלא מתרגשת משום דבר, לא יודעת אם לא אכפת לה, אבל באמת לא נוקטים מספיק, אולי לא עושים מספיק, ואולי גם החוק, אנשי החוק, אין אנשים מספיק כבדים, ואין, שוב, וככה נוצר מצב שבו גם בן אדם מאוד מושחת, או שעשה מעשים ממש רעים, שצריך להענש עליהם, זה לא קורה, אבל מנגד אנחנו כן רואים איזשהו, אני כן אופטימית, אנחנו כן רואים שדברים זזים בכל מיני תחקירים, וזה גם אם ייקח שנים.
כן.
דברים כן קורים פה.
בסוף קורה.
בסוף חייב לקרות.
וזה מה שקוראים לך להמשיך ולנוע ולעשות.
כן, אני חושבת שזה שוב, זה יותר חזק ממני. זה כן. משהו שמעסיק אותי מהילדות. החתירה הזאת לצדק, אני גדלתי בקירת ים, בפריפריה. ראיתי שם כל מיני דברים, אולי חוסר צדק וחוסר הקשבה. ולדברים שראיתי מקרוב, ראיתי את, לפעמים גם אנשים מהשכבה שלי, אנשים שאני מכירה. זה דבר שמאוד מאוד מעסיק אותי לאורך השנים, הניסיון הזה לעשות קצת צדק, אולי כי ראיתי קצת חוסר צדק.
חבלות.
כן, כן. שלא ידעתי מה לעשות איתן.
יפעת גליק, איזה כיף שבאת, היה לי ממש מעניין.
תודה רבה.
והרבה בהצלחה בהמשך סדרת הכתבות שלך. כסף.
כסף מזיק לבריאות.
כסף מזיק לבריאות. נשארו עוד, אנחנו יוצאים ביום מחר, אנחנו משדרים.
זאת הכתבה? כתבה האחרונה.
כן, הכתבה האחרונה. אנחנו מקליטים ביום רביעי, אנחנו נעלה עם העסקת הזה להעביר ביום חמישי. אתם מוזמנים לראות הכל ביוטיוב, אם פספסים את זה בטלוויזיה. נכון, כל פרקי הסדרה הזאת הם נמצאים ביוטיוב, ותוכלו, ומאוד כדאי גם, לראות את סופר נני מפוצצת רעיון. עם יפעת גליק ובכלל. יפעת גליק כתבת התחקירים של כאן 11, תודה שהיית איתנו. תודה רבה לצוות שהיה איתנו, תודה רבה לך מנור בראון, תודה לרום עתיק, תודה ליוסף מרזייב. אני מזמין אתכם להזין לכל הפרקים של העסקת הזה, וגם לפרקי העסקתים האחרים של תאגיד השידור הישראלי ביישומון שלנו, כאן עוד אודי. וגם בכל אפליקציות היישומונים של הפודקאסטים באשר הם, גם בספוטיפיי. עכשיו אפשר למצוא את כל ההסקטים שלנו, כמו למשל את שלמות, שעוסק נגיד ברפואה אלטרנטיבית, והוא מאוד מומלץ בהנחייתו של רז חסון. אני חושב שברפואה אלטרנטיבית אולי יש פחות מושחתים, והדברים עובדים שם יותר בקלות. אז תאזינו לזה, תאזינו למה קורה כאן. אנחנו נשוב עם פרק נוסף בשבוע הבא, בעזרת השם כמובן. להתראות. ביי ביי, אני ליאור אברבך. ביי.